שיעורי קשת, כל שידורי תורה, רשת השיעורים מישיבת הר ציון, היום יום רביעי. בשיעור היום ובכל יום רביעי, סדרת שיעורים של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה ומחשבה. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית קצרה מפי הרב יוסף צבי רימון.
עמדנו בשבוע שעבר על יסוד חיוב תפילה לשיטת הרמב״ם ולשיטת הרמב״ן. מעבר לשאלה אם תפילה דאורייתא או דרבנן כמחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, ניסינו לטעון שיש בעצם מחלוקת מהותית בהבנת מהות התפילה שנובעת מדבריהם. האם מהותה של תפילה היא בקשת צרכים, או שמא עיקרה בעצם העמידה של האדם לפני השם וביצירת הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. ועיקר טענתנו היה שלדעת הרמב״ם מוקד התפילה מוקד התפילה לדעת הרמב״ם בעמידת האדם לפני השם, בעמידה של האדם לפני השם, לפני המלך, כשלדעת הרמב״ן מוקד התפילה הוא בבקשת צרכים. השבוע ננסה לעמוד על יסוד הדין של תפילה בשעת הצרה לשיטותיהם של הרמב״ם והרמב״ן. כזכור, הרמב״ן קובע שהדרשה שמלמדת אותנו ולעובדו זו תפילה היא אסמכתה. ובהמשך הוא כותב, ומה שדרשו בספרי ולעובדו זה תלמוד, דבר אחר זו תפילה, אסמכתה. או לומר, שמכלל העבודה שנלמוד תורה ושנתפלל אליו בעת הצרות, ותהיינה עינינו וליבנו אליו לבדו כעיני עבדים אל יד אדוניהם. וזה כעניין שכתוב, וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, והיא מצווה על כל צרה וצרה שתבוא לציבור לזעוק לפניו בתפילה ובתרועה, והוא העניין שביאר שלמה עליו השלום, כמו שכתוב, בעצר השמיים ולא יהיה מטר, וכתיב רעב כי יהיה, דבר כי יהיה, שידפון, ירקון, הרבה, חסיל, כי יצר לא איבו בארץ שעריו, כל נגע, כל מחלה, כל תפילה, כל תהינה אשר יהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל אשר ידעו איש נגע לבבו, ופרס כפיו אל הבית הזה. ברור מדברי הרמב"ן הללו, שהוא גם לאותה שיטה, לאותה תפיסה, שהוא מוכן לראות את תפילה בעת הצרות כחובה, הרי הוא רואה את זה כחובה מצד הפסוקים של כי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והוא לוקח כאן את תפילת שלמה עם כל הפרטים, רעב כי יהיה, שידפון, ירקון, הרבה חסיד וכו'. זאת אומרת, על כל צרה שמגיע האדם צריך לזעוק ולהתפלל לפני השם. אלא שרמב"ן מחבר לזה גם את הדרשה של עובדו בכל לבבכם, הוא רוצה להציע שאולי כשהביטוי של עבודת השם שיבוא לידי ביטוי בשעת צרה כזאת, זה שאדם גם צריך להתפלל בשעה כזאת. אבל אני חושב שזה די ברור מלשון הרמב"ן שלא מדובר באמת בשתי מצוות. כאילו יש מצווה מצד לעובדו בכל לבבכם להתפלל בשעת צרה, ויש מצווה נוספת לזעוק ולהריע שהיא נלמדת מפסוק אחר. אם אני מבין נכון, אז הוא רוצה לטעון שאם יש מקום לקבל תפילה מדאורייתא, זה תפילה בעת הצרה. אבל ברור שעיקר הדרשה של עובדו בכל לבבכם, זה בעצם ברור לנו שעיקר הדרשה זה מצווה כללית, כמו שהרמב"ן אומר בפירוש. עיקר כתוב לעובדו בכל לבבכם מצוות אשרי, שתהיה כל עבודתנו לאל יתברך בכל לבבנו, כלומר בכוונה רצויה שלמה וכו'. אבל הוא אומר, הדרשה הספציפית הזאת יכולה גם לקבל איזה משמעות של תפילה בעת הצרות, אם כי לא כמצווה נפרדת, אלא בהחלט כחלק מן המערכת הזאת של כי תבוא מלחמה בארצכם ולצר צורר אתכם. ייתכן שיש פה אולי גם איזה מין חובה כפולה, מצד לעובדו בכל לבבכם יש חובת תפילה, ומצד וכי תבוא מלחמה זה חובה של זעקה ותרועה וכולי. ייתכן מאוד שזאת הכוונה, אבל ודאי שזה הכל פנים של אותה מצווה, ולא מדובר פה בשתי מצוות נפרדות. והראיה שהרמב"ן אכן אינו מונה איזושהי מצווה נפרדת, גם לפי תפיסתו, כמצוות עשה של תפילה בעת הצרה. יש לו רק מצווה אחת של זעקה בעת הצרה. ייתכן שהפסוק לעובדו בכל לבבכם בא באמת לומר לנו לפי התפיסה הזאת, שיש עניין שחלק מן הזעקה תהיה גם על ידי תפילה בעת הצרה. אז כאמור זה לדעת הרמב"ן. גם הרמב"ם בהלכות תעניות יודע שיש מצווה כזאת לזעוק ולהריע. הרמב"ם אומר בפתיחה להלכות תעניות, הוא אומר מצוות עשה והיא לזעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שלא תבוא על הציבור. ושם בתוך בגופי ההלכות מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא לציבור, שנאמר על הצער הצורר אתכם והריותם בחצוצרות. כלומר כל דבר שיצר לכם כגון בצורת ודבר והרבה וכיוצא בהן, זעקו עליהן והריעו. אז גם לשיטתו יש מצווה כזאת, וכאן אצל הרמב״ם זה כבר יש לנו שתי מצוות. יש לנו מצווה לזעוק להריע בעת הצרות, ויש לנו מצווה להתפלל בכל יום. וכאן יש מקום לשאול לדעת רמב״ם מה היחס בין מצוות התפילה התמידית למצוות הזעקה בעת הצרות. בא לו מצד אחד יש חובה להתפלל כל יום, ואם כן מה מיוחד בעת הצרה, ותניח שיש איזה עניין מיוחד לזעוק להשם בעת צרה, שאלה מה היחס בין שתי המצוות הללו. וכמו שאמרתי, יש מקום לשאול את השאלה הזאת לא רק לדעת הרמב״ם, אלא גם לדעת הרמב״ן, אבל בניסוח אחר. נכון שדעת הרמב״ן, המצווה מן התורה היא רק להתפלל בשעה שיש צרה שמתרגשת על ישראל חלילה. אבל השאלה היא, מה תכליתה של אותה תפילה? ומה היחס בינה לבין אותה תפילה שאותה רמב״ן הגדיר כלא חובה מן התורה, שזה מחסד הבורא יתברך שהוא שומע אלינו בכל קוראינו אליו? לנקודה הזאת אני מבקש שנתבונן שוב הן בדברי הרמב״ן והן בדברי הרמב״ם, וננסה לחשוף מתוך דבריהם את עיקר משמעותה של תפילה בעת צרה, הן לדעת לשתי הדעות, הן לדעת הרמב״ן הן לדעת הרמב״ם, וכמובן אחר כך לייחס את זה גם לתפילה רגילה, תפילה של יום רגיל שבשעה שאין בה צרה. כאמור הרמב״ן מדבר על שנתפלל אליו בעת הצרות, ותהיינה עינינו וליבנו אליו לבדו כעיני עבדים אל יד אדוניהם. אם אני מבין נכון את דברי הרמב"ן, הרמב"ן מדבר על שתהיינה עינינו וליבנו אליו לבדו כעיני עבדים אל יד אדוניהם. הרמב"ן מדבר על תחושת התלות. דהיינו, יש צריכה להיות אצל האדם תחושת תלות מתמדת, שכל מה שאדם חווה בעולם הזה וכל מה שאדם זקוק לו, נדרש לו בעולם הזה, שידע תמיד שהוא פונה לקדוש ברוך הוא. הפסוק שאותו מצטט הרמב"ן בהקשר הזה, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, זה בדיוק הפסוק שאומר הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה ליד גבירתה, כן איננו אל השם אלוקנו עד שיחוננו. וכאן צריך לשים לב היטב שהתלות הזאת שאיננו אל השם אלוקנו עד שיחוננו. זאת אומרת, התלות, אדם מרגיש תלות מולדת בקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו את צרכיו, את רצונותיו, עד שיהונן. זהו הדגש של תפילה בעת הצרות לדעת הרמב"ן. כאמור, זה מתקשר מאוד גם עם התפילה הרגילה, שהרמב"ן אמר אומנם שהיא לא חובה, אבל הוא דיבר עליה, שמחסד הבורא יתברך שהוא שומע אלינו בכל קוראינו אליו. והדגשנו שהרמב"ן רואה בזה את בקשת הצרכים. אם אני מזהה את הקשר בין שני הדברים האלה, אני יכול לומר כך. בעיקרון הרמב"ן רואה את הדבר הזה כדבר טבעי, שאדם ידע שהוא תולה את ביטחונו ואת יעבו בקדוש ברוך הוא בלי שום היסוס, בלי שום תנאי. ולצורך זה אדם, הקדוש ברוך הוא מספק צרכיו של האדם, והאדם לא צריך לבקש אותם אפילו. הקדוש ברוך הוא מספק צרכיו של האדם גם בלי שיבקש אותם. אלא שיכול לקרות מצב שבו האדם פתאום מאבד את התלות הזאת, או חושב לרגע כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לא מבין שכל צרכיו מסופקים לו על ידי הקדוש ברוך. ולכן יכול להיות שלדעת הרמב"ן בשעת הצרה, כדי שתהיינה עינינו וליבנו אליו לבדו, כעיני עבדים לאדוניהם. שעת הצרה באה להחזיר את האדם לתחושת התלות המוחלטת. ואם האדם בשעת הצרה פונה לקדוש ברוך הוא, הוא מבקש שימלא צרכיו ושיסלק את הצרה וכו', ותולה את עיניו בקדוש ברוך הוא, זה בעצם תיקון הדבר הזה. זאת אומרת, לדעת הרמב"ן בעצם אני מבין שהוא סובר שהדבר הזה, התחושה הזאת של התלות, של ההסתמכות על הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר, זה דבר טבעי, שאדם צריך להבין שבאופן בסיסי כל צרכינו מסופקים לנו על ידי הקדוש ברוך הוא, לזה גם לא צריך לבקש, כי הקדוש ברוך הוא מספק צרכיו של האדם, זה כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הקדוש ברוך הוא דואג לכל צרכיו של האדם, וצרכיה של כל הבריאה כולה, מביצי קינים ועד קרני רעמים. כולם, הקדוש ברוך הוא מספק צרכיה של כל הבריאה כולה. הדגש כאן, ולכן מבחינה הזאת האדם באמת צריך לפנות. האדם בחיים שלו, בזה שהוא חי כל הזמן בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ובתוך מציאות של תחושה של שייכות וזיקה, ממילא הקדוש ברוך הוא מספק לו את צרכיו. הקדוש ברוך הוא חס ושלום שולח צרות כשאדם שוכח את הנקודה הזאת. שוכח שבעצם יש כאן תלות מוחלטת. שחושב שהוא יכול להסתדר גם חס ושלום בלי הקדוש ברוך הוא. ואז באו את הצרות, ואם האדם זועק ומריע בית הצרות, כאן כבר חובה לאדם, התורה מטילה חובה לאדם, כי כשהדבר, כל עוד אדם בריא, אז אדם לא זקוק להתרת חובות, אדם חי בצורה נורמלית. כשאדם חולה, זקוק לתרופה. התפילה היא מעין תרופה שבעצם אמורה לחנך את האדם לאותה תחושה תלות מוחלטת. לכן איננו, לשם אלוקנו, עד שיחוננו. זהו הדגש שלעניות דעתי מודגש בשעת התפילה, או במהות התפילה, לדעת הרמב"ן, וכך הוא גם מביא מכל אותה תפילה, תפילת שלמה, של בעצר שמיים ולא יהיה מטר, וכתיב רעב כי יהיה, דבר כי יהיה, כי יצא לו איבו, כל נגע, כל מחלה, כל תפילה, כל תחינה, אשר יהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל, בין אם זה צרה פרטית, בין אם זה צרה ציבורית, אשר ידעו איש נגע לבבו, ופרס כפיו אל הבית הזה. זאת אומרת, צריכה להיות איזו תחושה בולטת, איזה כל אדם, שהכתובת היחידה והבלעדית להפנות בקשות לצרכים וכו', היא הקדוש ברוך הוא. היא פרס כפיו אל הבית הזה. זהו הדגש, לעניות דעתי, בשיטת הרמב"ן. אז כאמור, אם אנחנו נסכם את מה שיוצא לנו מדברי הרמב"ן, שבעצם מהותה של תפילה ועיקרה של תפילה הוא בקשת צרכים. אלא שביום יום בדברים רגילים האדם לא צריך, לא חייב לפנות הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת מחסד הבורא התברך שהוא פונה ושומע אלינו בכל קוראינו אליו. זה כשאדם רוצה רצונות מסוימים, גם אם זה לא שעת צרה. בשעת צרה זה שעה שיש בה הקדוש ברוך הוא שולח צרה, כי כנראה יש איזו סטייה, יש איזושהי תחושה של האדם שלא נמצא בחיבור עם הקדוש ברוך הוא, בפנייה אל הקדוש ברוך הוא, לזה נדרשת התפילה והפנייה לקדוש ברוך הוא בשעת צרה, כדי להרגיש את התלות המוחלטת, כעיני עבדים ליד אדוניהם, כעיני שפחה ליד גבירתה, כן איננו לשם אלוקינו עד שיחוננו. זה צד מסוים של שיטת הרמב"ן. וממילא מובן לדעת הרמב"ן שאין צריך למנות את תפילה כמצווה, כי עיקר העניין הוא לא במצוות התפילה. עיקר העניין הוא שנאמין שהוא שומע תפילה ומציל אותנו מן הצרה, והוא זה שבחסדיו הגדולים כל חיינו וכל קיומנו תלוי רק בו. וממילא כל העניין הוא חובת הזעקה, זה בכי תבוא מלחמה לצר לצורתכם ואתם בחצוצות. החובה של הזעקה, של הדגשת התלות, זה החובה, לא התפילה. התפילה היא אמצעי כדי להגיע באמת לאותה תחושה ולאותה אמונה שהקדוש ברוך הוא אכן שומע תפילותינו ומציל אותנו מן הצרות, ממלא את צרכינו. בדעת הרמב״ם נראה שמוקד התפילה בעת הצרה נובע מנקודה אחרת. הרמב״ם אומר שם בהלכות העניות, אחר שהוא כותב בהלכה א', שכל דבר שיצר לכם כגון בצורת, דבר, הרבה וחצה בהן, זעקו עליהן והריו. אומר הרמב״ם, מדבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריו, ידוע כל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להן, ככתוב, אבנותיכם היתו. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו, דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה זו נקרו נקראת, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה, בלכתם אמי בקרי, בלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף עליכם חמת אותו קרי. אני, בלשון הרמב״ם, קודם כל הוא קובע שהצרות זה קריאה לתשובה. כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו. הדגש הוא שצרה באה לאדם כדי שיתעורר לשוב בתשובה. מהי אותה תשובה שעליה הרמב״ם מדבר? הצרה שעליה הרמב״ם מדבר היא שהאדם צריך תמיד, כמו שדיברנו קודם, מבחינתו של הרמב״ם, האדם תמיד צריך להיות בעבודת השם שלו, עומד לפני השם, נמצא בתקשורת ישירה מול הקדוש ברוך הוא. בבחינת שיביתי השם נגדי תמיד. זה עיקר חובתו של האדם בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ולדעת הרמב״ם, דבר זה צריך לבוא לידי ביטוי גם במידה של האדם לפני השם בכל יום בתפילה. אדם עומד לפני השם. האדם עומד לפני השם ומתפלל. אדם ניצב לפניו יתברך. מה שקורה הוא שלפעמים אדם סוטה מלפניו יתברך, סוטה מן הדרך. אבנותיכם היתו. קורה מצב שהאבנות מתאים את האדם מן הדרך. לכן בהצרה, כדי להשיב את האדם בדרכי התשובה, כדי לעורר את האדם, בזמן שתבוא צרה, יזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם. המעשים הרעים הם אלה שגרמו את ההתרחקות, הם אלה שמביאים את הצרה, והצרה היא מעין איתות עזרה של הקדוש ברוך הוא שוב למסלול, סטית מן המסלול. כמו אותם במפים שיש בצידי הדרכים, שמזכירים לאדם, ירדת מהשביל. וזהו בדיוק הנקודה. הצרה היא באה להזכיר לאדם את הדבר הזה. וזהו, שידעו הכל, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה, ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים מורה להן. ככתוב, אבנותיכם איתו. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. כאן הרמב״ם מוסיף נקודה נוספת. נקודה חשובה מאוד. והיא ש... אם אדם לא מתעורר, אז הקדוש ברוך הוא שולח איזה דרכי התעוררות נוספות. מה שיגרום להסיר את הצרה, זה ההתעוררות הזאת. זה שאדם מקבל, מבין, אומר, אוקיי, כאן הבנתי, אני סטיתי מן הדרך, עולה מחדש על המסלול, פונה לקדוש ברוך הוא, זועק אליו, ואז חוזר למסלול הרגיל. אם אדם לא זועק, זאת אומרת שהוא לא מבין שהדברים האלה באים מאיתו יתברך, אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו, דבר זה מנהג העולם הרע לנו, וצרה זו נקרה. הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה, צרות אחרות. יש פה שני דברים. קודם כל זו דרך אכזריות, כי האדם מבקש, כביכול, בזה, בהתעלמות שלו מן הקריאה הראשונה, מבקש קריאה נוספת. בדיוק כמו אותו אדם שבאים להעיר אותו, אז בהתחלה אומרים לו מילה אחת, בוקר טוב, אחר כך לא הולך בדרכים קלות, אז משתמשים באמצעים יותר אגרסיביים. אז זה אכזריות, זה כביכול אדם מזמין. תוסיף הצלת צרות אחרות. אבל הדבר הנוסף, שההתעלמות הזאת גורמת להידבק במעשי הרעים, כי אדם שמתעלם, אז הוא חושב שההתנהגות שלו כרגע היא תקינה, והוא ממשיך, והוא דבק במעשי הרעים. ככל שאדם דבק במעשי הרעים, ממילא גם, ככל שאדם שוקע באיזשהו דבר, שוקע בתרדמת יותר עמוקה, אז הצורך ביכולת להעיר אותו, והדרך להעיר אותו היא הרבה יותר מסובכת, היא הרבה יותר מורכבת. התהליך הוא תהליך הרבה יותר ארוך. וזהו שכתוב בתורה, בלכתם מי בקרי, בלכתם עמכם בחמת קרי. זאת אומרת, אם זה מקרה, אז יש חמת קרי. זאת מידת האכזריות שאדם מחפש, מבקש חמת קרי. אבל החמת קרי הוא לא רק בגלל ההתעלמות, אלא כפי שאמרנו, ההתעלמות היא גם מביאה לשקיעה יותר עמוקה במעשים הרעים. ממילא הצורך, הצרה שצריכה לבוא, המנגנון שאמור להעיר את האדם, הוא צריך להיות מנגנון הרבה יותר חמור, הרבה יותר חריף. כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. אז הדגש, כפי שאני רואה אותו כאן, לדעת הרמב״ם, בתהליך התשובה הזה של מצוות הזעקה בעת הצרה, שבעצם יסודם מצוות תשובה. המצווה של אדם לשוב אל השם. זאת אומרת, שאדם נמצא בעצם, מין מסלול כזה שאדם נמצא בפנייה מתמדת של אדם אל הקדוש ברוך הוא. בקשר מתמיד של אדם עם הקדוש ברוך הוא. כשיש אדם עושה עוונות, הוא יוצר מחיצות, הוא יוצר נטייה, הטיה של האדם מלהיות לנגדי תמיד, משיבית יש לנגדי תמיד, באות הצרות, כדי לקרוא לאדם לשוב אל מסלולו, לשוב אל השם. אם אדם שומע, מה טוב? אם אדם לא שומע, אז צריכים להשמיע לו בצורה יותר חזקה. וזה בלכתי מכם, חס ושלום, בחמת קרי. אלה דברי הרמב״ם. אז כאמור, מה שיוצא לנו לכאורה מן הדיון הזה שלנו, שבעצם גם הרמב״ם, גם הרמב״ן, יש איזושהי זיקה בין התפילה היומיומית לתפילה בעת הצרה. כי כפי של הרמב״ן, התפילה היומיומית אומנם אינה חובה, אבל גם כשהיא מתקיימת, זה מחסד הבורא יתברך עלינו בכל קוראינו אליו. דהיינו, גם כשהיא מתקיימת, זה שהקדוש ברוך הוא בחסדו ממלא את צרכינו. הוא ממלא אותם בצורה שוטפת, כשאדם מבקש, הקדוש ברוך הוא גם שומע, ויש, הקדוש ברוך הוא גם נענה לבקשות המיוחדות. וכשאדם מאבד את תחושת התלות הזאת שלו בקדוש ברוך הוא, לזה באה הצרה, כדי שאדם יפנה לקדוש ברוך הוא ויבין ויפנים שכל צרכיו ממולאים על ידי הקדוש ברוך הוא. כך גם במקביל, אצל הרמב״ם, אבל אצל הרמב״ם כמובן בכיוון שלו. כיוון שעיקרה של התפילה זה אותה תקשורת, אותה עמידה של האדם לפני השם, אותו שביטי השם לנגדי תמיד, ברגע שאדם חוטא ויש כאן איזושהי סטייה, יש כאן איזשהו מהלך שונה, אז באה הצרה כדי להשיב אותו. הצרה היא באה להשיב את האדם אל השם. שובו אליי והשובה עליכם. התשובה של האדם, אדם שב אל הקדוש ברוך הוא, אל אותו ערוץ של הידברות, של קשר מתמיד עם הקדוש ברוך הוא, כשאדם מתעורר לזה, זה ודאי כך. בשורש השלישי, בספר המצוות, הרמב״ם קובע שאין ראוי למנות מצוות שאין נוהגות לדורות. וזה חלק מההשגה הגדולה שיש לו על בעל הלכות גדולות, שמנה במניין המצוות שלו גם מצוות שהיו לשעתם ולא היו לדורות. הרמב״ן שם, בהשגותיו לספר המצוות של הרמב״ם, מנסה ללמד ולהמליץ זכות בעד בעל הלכות גדולות. בין היתר, הוא כותב שם כך. וכן כתב פרשת תחנונים, והיא פרשת ויחל משה, תחינתו של משה רבינו עליו השלום על מעשה העגל. והיא אצלו פרשת ציבור, שממנה נלמוד תחנונים בשעת הצרות, כמו שאמרו, ויעבור השם על פניו ויקרא. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה למשה ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאין לפניי, עשה לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. עד כאן דברי הרמב״ן. לכאורה פרשת ויחל משה, כל הסיפור עם חטא העגל, זה סיפור ש... נוגע למה שקרה אז, בחטא העגל, משה קם והתפלל באותה שעה. והוא באמת פשוט שאין מקום למנות את זה כמצווה. אבל הרמב"ן מחדש בעקבות אותה סוגיה במסכת ראש השנה, של ויעבור השם על פניו, שהקדוש ברוך הוא נתעטף כשליח ציבור, והראה למשה ואמר לו שיעשו לפניו כסדר הזה, הרמב"ן ראה לפחות כאפשרות ללימוד זכות על בעל הלכות גדולות שמנעת את זה כמצווה, שבעצם יש כאן מצווה לדורות, שכל פעם שיש צרות שיגידו י' ג' מידות, ובזה ימחל להם הקדוש ברוך הוא ויצאו מן הצרה. אבל כאן לכאורה באמת יש פה איזה קושי מסוים שכבר עבד עליו בעל מגילת אסתר. אמנם הניסוח שלו קצת שונה, ואני תכף נביא קודם כל את לשונו ואחר כך נעיר את הערה. רמב"ן כותב, מגילת אסתר כותב ככה: ומה שלצעוד על בעל הלכות גדולות באביאו במניין פרשת ויחל משה ואמר, שהיא פרשה מלמדת לדורות להתפלל בעצרה, אני אומר כי אין צריך, שהרי כבר בלענו ציווי להתפלל בכל יום, והכל בכלל בין עצרה בין עת הרווחה. כמובן הקושי הזה הוא קושי על פי שיטת הרמב״ם, שסובר שיש מצווה להתפלל בכל יום, אז במילא המצווה הזאת כוללת גם תפילה רגילה וגם תפילה בעצרה. אז הקושי הזה כשל עצמו הוא לא כך קשה, כי אפשר בהחלט, כמו שאפשר להציע, שיש באמת מלבד התפילה הרגילה ביום יום, שהיא מצוות עשה של תפילה, יש מחייב של תפילה מצד הצרה. וזה אפשר לקבל איזה מין חילוק כזה. הקושי היותר משמעותי לכאורה כאן הוא שהרי יש לנו גם מצווה להתפלל בעת הצרה, כבר, גם את זה כבר מנינו. זה, והיא המצווה שנלמדת לפסוק, כי תבואו בארצכם, כי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר, הצורר אתכם, בנאותם בחצסות. וכבר משם, כפי שכבר הרחבנו קודם, למדנו לתפילה בעת הצרה. ואם כן, יש מקום באמת להבין מה מיוחד במצווה הזאת של ויחל משה. זה באמת קשה, וזה צריך עיון, האם יש מקום למנות איזושהי מצווה נפרדת. אבל אם יש מקום אולי לומר, על פי התפיסה הזאת, שיש בעצם שני עקרונות או שני יסודות בתפילה בעת צרה. יש עיקרון אחד בתפילה בעת צרה שאדם צריך לדעת, או כדברי רמב"ן, כנננו אל השם אלוקנו עד שיחוננו, כמו שהסברנו בהרחבה, שכל הרעיון הוא שאדם ירגיש את התלות המוחלטת בקדוש ברוך הוא ויפנה אליו כדי להדגיש, הנה אני יודע, ואני, כיוון שכל הצרה לא באה אלא לומר לאדם תדע לך שאתה צריך להרגיש תלות מוחלטת, ברגע שאדם פונה לקדוש ברוך הוא באמת מרגיש את התלות המוחלטת הזאת, הנה פתר את הבעיה של את הצרה. אותו דבר לדעת הרמב״ם, שהרעיון הוא של הפנייה להשם, שיביתי השם לתמיד, אדם חוטא, סוטה מן הדרך, צריך איזשהו מהלך, ברגע שיש צרה, הוא זועק להשם, פונה וחוזר לקדוש ברוך הוא, שב אל השם, זה בעצם הדגש שנועד להחזיר את האדם, או בבחינה של תשובה להשם, או בבחינה של תחושת התלות המוחלטת, אלה דברים ברורים. כאן בפרשת ויחל, ייתכן מאוד שמתחדש כאן הידוש אחר, והוא יסוד של נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה למשה ואמר לו, כל זמן שישראל חוטין לפניי עשה לפניי כסדר הזה ואני מוחל להם. זה יסוד יותר שפונה מצד הקדוש ברוך הוא, זה מין מתכון שהקדוש ברוך הוא קובע, כן, של אותם מתגים על מידות שהן לא שוות רקם, שברגע שעם ישראל נמצא בשעת צרה, פונה לקדוש ברוך הוא, ופונה לקדוש ברוך הוא ביותם י"ג מידות של מידות הרחמים, השם, השם, כל רחום וחנון, ומובטח להם שהוא מוחה להם. זה פן חדש שלא שמענו לא במצוות תפילה רגילה, ולא במצוות תפילה בעת צרה, לכל אחד מהן יש משמעות, כפי שהסברנו, כל אחד במקומה. אבל כאן יש איזה פן מסוים של איזושהי בבחינה מסוימת של התעלות הדלאלה, שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר למשה, הדרך להתגבר על שעת הצרה היא באופן הזה של 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 י"ג מידות, של ישראל, כל זמן שישראל חוטאים לפניי, עשה לפניי כסדר הזה. כשאדם מפנים את הרעיון הזה ועומד לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אתה הקדוש ברוך הוא כן רחום וחנון, ולכן אני מבקש, או אנחנו כנסת ישראל מבקשים שתמחל לנו, אז הקדוש ברוך הוא מוחל לישראל. ימים אלה שאנחנו נמצאים בהם הם ימים של צרה, וחובה עלינו כולנו לזעוק ולהריע לפני הקדוש ברוך הוא, ולפנות אליו בתפילה, יתברך שירחם על עמו ישראל, ויקרא לשבויים דרור ולאסורים פקח כוח, דיקוים בהם מקרא שכתוב, ודויה השם ישובון ובאו ציון ברינה, בשמחת עולם הראשם ששון ושמחה יסידו. ונקווה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, ושנזכה בעזרת השם לנחמת ציון ולבניין ירושלים. שלום.
האם באמת יש לברך בורא פרי העץ על מיץ שאדם שותה מתפוז? ראינו שלפי שיטת הרשב"א, כך לכאורה, דבר שרגילים להשתמש בו בתור מיץ, שזאת הרגילות, לשחות, יברכו עליו את ברכת הפרי. וראינו שמדברי השולחן ערוך, לכאורה כך נראה, בסימן רשב"ת, שפסק בסעיף י' כדעת הרשב"א. אומנם יש מקום לבחון יותר את הדברים. הרשב"א כותב שכשרוב אכילתנו על ידי שליקה, על ידי בישול, אז מברכים את הברכה של הירק. מכאן משמע שצריך רוב פירות שמיועדים לסחיטה כדי שהברכה עליהם תהיה בורא פרי העץ. אבל בתוך הדברים שלו לא לגמרי ברור, הוא גם כותב דברים בסגנון קצת אחר, והחזון איש כותב שהגדר הוא לא רוב פירות, אלא רוב האנשים. זאת אומרת, דבר שרוב האנשים משתמשים בו גם עבור מיץ, המשקה שלו נחשב כגוף הפרי, ומברכים עליו את ברכת הפרי גם אם רוב הפירות לא משמשים עבור מיץ. בימינו רגילים לעשות מיצי פירות, ואז יוצא שלפי החזון איש יברכו עליהם בורא פרי העץ. הוא נשאר שם, אמנם בצריך עיון מסוים, אבל כך נראה מדבריו, והחזון איש כותב שכשיש רגילות כזאת, אולי גם הראש יודע שמברכים בורא פרי העץ. הדבר הזה בימינו מקבל משנה תוקף, כיוון שבימינו פירות הדר, לא רק שאנשים רגילים להשתמש בהם הרבה פעמים גם בתור מיץ, אלא רוב פירות הדר שמגודלים בשביל מיץ, מראש מייעדים אותם, מגדלים את רוב הפירות לשתייה של מיץ, ולפי זה לכאורה צריך לברך בורא פרי העץ על מיץ של תפוזים. כמובן שאנחנו נמרי על מיץ טבעי, יש מיץ משוחזר וכל מיני מיצים אחרים שעליהם יש מקום לבחון, אבל על מיץ טבעי. העולם לא נוהג כך. העולם נוהג לברך שהכל. ולמרות הדבר הזה, ולמרות שכך אנחנו נוהגים, מברכים שהכל על מיץ, אבל אם אדם ברך בורא פרי העץ, ודאי יצא ידי חובה, אם ברך בורא פרי העץ על מיץ תפוזים, כי יש הרבה סיבות לחשוב שכך היה צריך לברך לכתחילה. כך כתב בשו"ת שבט הלוי, חלק ד' סימן י"ט, ועוד פוסקים שאם ברך בורא פרי העץ יצא ידי חובה, וכך פשוט. אמנם אם אדם אוכל למשל תפוח ומיד אחר כך שותה מיץ תפוזים, אז כאן יש בעיה, הוא ברך בורא פרי העץ, אולי הוא פתר גם את המיץ. במקרה כזה קודם כל יכוון לא לפתור את המיץ בברכת התפוח, ואפילו אולי יותר טוב שיקדים את המיץ, ישתה את המיץ שהכל, ושהכל דבר ברור שאם אדם מתכוון שלא לפתור בורא פרי העץ, הוא ודאי לא פותר. למרות שהכל פותר הכל, זה רק אם מראש הוא מתכוון לפתור, וגם אז לא רצוי לנהוג כך. כלומר, רצוי שאדם מברך שהכל על דבר מסוים שלא התכוון לפתור בורא פרי העץ, יש מחלוקת אפילו אם זה עובד.
במקרה כזה, רק אם הוא ברך מראש הכל על התפוח, אולי זה, אז זה ודאי פתר. בכל מקרה, במקרה שלנו, יברך שהכל על המיץ, יתכוון שלא לפתור את התפוח, ואז יאכל את התפוח. אותו דבר, יש גם מקרים שאדם אוכל אשכולית, ותוך כדי האכילה פתאום יש מיץ בכפית שלו. ואז הוא אומר, רגע, רגע, יש לי מיץ, אולי אני צריך לברך עליו. וכזה לא יברך. הוא ברך פורי פרי העץ, מסתבר שזה כבר פתר את המיץ, וכאן המיץ הוא ממש חלק מהאשכולית, דומה לדברים שראינו בשם הרעה, שהרעה הסביר שכשאוכלים את המים עם הפרי, אז זה נחשב כגוף אחד, זה נחשב כאכילה ולא כשתייה, והמים תפלים, ולכן גם במקרה שלנו, אם אדם אוכל אשכולית, ותוך כדי האכילה פתאום יש לו כפית רק עם מיץ, לא יברך עליה, ויצא ידי חובה בבורי פרי העץ, שזה חלק מהאכילה של האשכולית, גם השתייה הזאת היא גוף אחד, יחידה אחת עם האכילה עצמה.
האזנתם לשיוך של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון, ואתם מזינים לשיעורי קשת, שיעורים יומיים בכל מקצועות התורה מישיבת הר עציון. סיימנו בברכת התורה מציון ומעציון. מחר שיעור בפרשת השבוע. עד אז כל טוב ולהשתמע בקרוב.